אנשי הביטקוין, פודקאסט איגוד הביטקוין הישראלי. אני ניר הירשמן.
מכרת את הביטקוין? אתה מכרת את הביטקוין?
אני זה מכרתי את הביטקוין, אני נראה לך פודקאסט איגוד הביטקוין, אני מוכר ביטקוין אני? אבל אתה נראה לי.
הולדרים.
הוא הקונה. לא יודע, אני חייב להגיד לך...
אתה פרצוף של מכירת, אתה פרצוף של מכירות.
אתה מזמין אותי פעם באף פעם להקליט. בוא נע, זה פרק איתי, פרק לא איתי, פרק איתי, פרק לא איתי. אתה מזמין אותי, עד שאתה מזמין אותי, זה מה שאתה שואל אותי.
שואל, בב, לא היית איזה, לא היית ארבעה פרקים.
אנחנו הולדרים.
אתה יודע ששמעתי שאנשים חושבים שהודל עשו לזה איזה ראשי תיבות, קראתי בדה מרקר, שהם חושבים שזה hold on to dear life. אתה מבין שאנשים זה מה שהם חושבים? אתה יודע צחי מה זה הודל? מה הסיפור?
מה, קרן?
לא, מה זה המשמעות? מה משמעות עמים? מה משמעות המילה?
אני מכיר קרן של ישראלית שעוסקת בהשקעות בקריפטו שנקראת הודל.
בסדר, אבל הודל,
אתה מבין שעליה אתה מדבר.
תקשיבו חברים, הודל, הסיפור של הודל מדובר בפוסט מאולי 2012 או 2014, יש אותו כאן בשגרירות הביטקוין, איפה שאנחנו מצלמים, יש אותו על הקיר.
אין, זה מורק טוב.
עכשיו, מה זה? מדובר ביפני שיקור, שהוא כותב ברדיט באמצע הלילה, והוא כותב, why am I holding? למה אני כאילו מחזיק? למה אני לא מוכר? מה, הבן אדם שיטפייסט, הוא כאילו שיקור לחלוטין. אז הוא כותב, why am I holding? כי מתבלבלות לו האותיות, בסדר? וזהו, ונדבקו לי.
משם, אתה אומר.
זה הודל.
רגע, אתה רוצה להגיד שהקרן הזו, עם השם הודל, זה מזה? ברור. בא מהסיפור הזה?
לידיעתו של המאזין איתן אבריאל, זה לא הראשי תיבות. שלום.
שלום, בוקר טוב.
שלום לצחי אירון, מנכ"ל פסגות ניירות ערך. שלום לך.
שלום, שלום, בוקר טוב.
אז רגע, תגיד לי, תשמע, אני ואסף נוטים לקרוא עיתונות כלכלית,
ואנחנו... רגע, לאן אתה רץ?
וקראתם.
רגע.
קראתם לא מעט. שלום. נעים להכיר.
איזה כיף שבאת.
אני ישר עם הקריש. ישר נושך. ישר בוקר.
מה עם קצת לפלרטט?
בוא נתחיל משחק מקדים.
כן, תן לי קצת פורפליי.
אני רוצה לומר לך, מאז שפייסבוק ביטלו את בדיקת העובדות, מבחינתי אין יותר פורפליי. זהו, we're just about...
אתה מבין, עכשיו שהוא סופר גם ברזומה שלו, אז הוא יודע שאקספוזיציה לא צריך.
אין אקספוזיציה.
אין אקספוזיציה, ישר לעסק. אבל אני רוצה קצת אקספוזיציה, אז מה קורה?
אני איתך, בסדר גמור.
מי אתה, מה אתה, וואו. איך הגעת לביטקוין, לקריפטו באופן כללי, ספר לנו
קצת. אני מניח שהסיפור שלי קצת שונה, מרוב ה...
אתן לנו ברומנטיקה שלך.
החבר'ה שהגיעו לכאן. אז קוראים לי צחי אירון, אני בן 43, אני גר ביישוב שנקרא מוצא עילית, אי שם בערי ירושלים, בדרך שם ליד מבשרת ציון, מחלף מוצא, סיבוב מוצא הידוע.
אוקיי.
לכן היה לי קשוח להגיע הבוקר. אני עושה את זה כל יום, אבל היום היה קצת. בכל מקרה, אני רואה חשבון, כלכלן, לא בא מעולמות הקריפטו, בא מעולמות אחרים, והסיפור של איך הגענו בכלל לפסגות ולנושא הזה של קריפטו, הוא סיפור קצת עם דרך. אני את הקריירה, את הדרך שלי בכלל התחלתי ברשות המיסים, בכוחות האופל, מה שנקרא, מהצד השני, של גורם שהתמחה בעולמות המיסוי בתוך המערכת, וצמחתי סביב העולמות האלו של מיסוי ישראלי, מיסוי בינלאומי, כל מיני עולמות של לתקוף תכנוני מס כאלו ואחרים, ואחרי שעזבתי את רשות המיסים, עברתי עוד איזושהי תחנה במשרד האוצר, ומשם יצאתי לשוק הפרטי, הייתי שותף במשרד רואי חשבון, וחברתי לפסגות לפני מספר שנים, הקמתי משותף חברת נאמנות בפסגות, שנקראת פסגות אקוויטי, שם מתחיל כבר החיבור קצת לעולמות הקריפטו. החברה הזאת היא בעולמות סטנדרטיים, בלי קשר לעולם של הקריפטו, היא משמשת כ-Pain Agent, Escrow Agent, בעסקאות גדולות, עסקאות M&A's, חברה זרה, רוכשת חברה ישראלית, יש הרבה נהנים בעסקה, הרבה משתתפים בעסקה, צריך לטפל בכל העסקה עצמה, על היבטיה, מאופציות לעובדים, על פי הרולינגים שרשות המיסים, ועד לשלב שמשחררים את הכסף לכל הצדדים, כולל הרשויות. יש מספר חברות נאמנות שיושבות בעצם בבתי השקעות ישראלים, מהסיבה הפשוטה שעל ידי החיבור בין חברת נאמנות שמטפלת בעסקה, מרובת נהנים ומורכבת, עם חבר בורסה שיודע לתת את הפתרון הפיננסי הבנקאי, אפשר לעשות הרבה דברים.
אבל תגיד, כולנו זוכרים את פסגות בית השקעות. נכון.
אז בוא ניגע בפסגות.
בית השקעות גדול באמת.
לא גדול, הכי גדול במדינת ישראל.
הכי גדול, אבל אין היום פסגות בית השקעות, יש היום משהו אחר.
תראה, אנחנו בעצם במסלול של חזרה לפסגות בית השקעות. כשאנחנו הכנסנו לפסגות, להקים את החברה הזו, בעצם פסגות השקעות הייתה כבר אחרת. היא לא הייתה בית השקעות הגדול בישראל, כל עולם הגמל והפנסיה נמכר החוצה לאלג'ולר, עוד בימי אייפקס האליזם, ואנחנו קיבלנו...
אז בעצם רגע, בוא נסדר את זה למה...
רוצה, נלך עוד קצת אחורה. בוא נלך עוד אחורה.
הפסגות הייתה בבעלות של אייפקס, עברה איזושהי...
לפני זה הייתה בבעלות של קרן יורק.
קרן יורק.
הפכה להיות בית השקעות הגדול ביותר בישראל. ביטוח, פנסיה, גמל, קרנות נאמנות, קרנות גידור, חבר בורסה, ניהול תיקים, באמת בית השקעות עצום.
ואז עברה איזושהי השמדת ערך.
נכון, זאת אומרת, היה איזשהו תהליך של, ברגע שקרן אייפקס קנתה את זה מיורק, היה איזשהו כיוונים של השבחה ומחירה, ולשים בית השקעות על המדף, בתור תפיסה של השבחה ומחירה, זה לא דבר שהוא עובד, ובאמת זה לא עבד. ובסופו של דבר היא מכרה את זה בחלקים, דרך אלטשולר, את כל עולמות, נקרא לזה פנסיה וגמל, וקבוצת צים רכשה, תחת רני צים, רכשה את כל בית השקעות, שהוא עדיין היה בית השקעות גדול, עם קרנות נאמנות של, בהיקפים אדירים, קרנות גידור, ניהול תיקים, בעצם נרכשה על ידי, נקרא לזה קבוצת צים, ועדיין שימשה כבית השקעות גדול, לא כמו בימים עבר, ומי שם התחיל באמת את ההליך של
ואז הפירוק. ואז איפה אתם נכנסים בעצם?
אנחנו אחרי שקבוצת צים רכשה את בית השקעות, בעצם אחת הנקודות אור שהיו שם, זה שמישהו שם זיהה, שיש שם חבר בורסה, ותיק מאוד, שאין לידו חברת נאמנות, ויש וקום, יש פעילות ענפה שאפשר לעשות כשאתה מצמיד חברת נאמנות לחבר בורסה, ובעצם הם חיפשו גורם שיעשה את זה. אני והשותף שלי בעצם זיהינו את האופציה, הכרנו קצת את האנשים, את הגורמים בפנים, והחלטנו לעזוב, הוא היה שותף בהרצוג, ואני שותף בפירמת רואי חשבון, ונכנסנו בעצם, הקמנו את החברה, כשביססנו אותה בעיקר על טכנולוגיה, זה כבר סיפור אחר,
כן.
אפשר להרחיב עליו, אבל בסופו של דבר, זה היה בערך לפני 3 שנים קצת יותר, מאז במהלך 3 שנים האלה קרו כמה תהליכים, חברה ציבורית שהחזיקה את פסגות, נקלעה, בעצם הציבורית שנמצאת מעל בית ההשקעות, נקלעה לאיזשהו סיחור מסוים, היא פעלה בעולמות קצת יותר מסוכנים של אשראי חוץ בנקאי, ונכנסה לתקופה שגם הריבית התחילה לרוץ, הריבית הייתה אפסית, הכסף היה זול, ובעצם הכניסה שלה לעולמות המסוכנים יותר של האשראי, עם עליית הריבית, יצרה איזשהו סחרור, בעצם נוצר להם איזשהו לחץ מבעלי חוב שלא החזירו, mm-hmm. חוב רע, עם הצורך של הציבורית להחזיר את הכספים, על האגח שהיא גייסה לטובת המיזמים האלו, בית השקעות היה בעצם הנכס העיקרי שהניב לקבוצה הציבורית תזרים. בנקודה מסוימת, הקבוצה הבינה שזה לא יכול להימשך, ושהם יאלצו למכור. היה ניסיון למכור את כל בית השקעות לידיים אחרות. לא צלח. גם התחילה תקופה של המלחמה. היה פה איזשהו, באמת, איזשהו אירוע מאוד לא פשוט מבחינת פסגות, מבחינת הציבורית שהחזיקה אותה, וקיבלה החלטה למכור בחלקים. ואז הדבר הראשון שנמכר, בעצם הנכס הראשון שנמכר זה ניהול תיקים, ולאחר מכן בעצם נמכרו קרנות הגידור, קרנות הנאמנות, בחלקים, אקטיבי, פסיבי, גם לפניקס וגם ל-IBI, ובעצם פה בעצם זה היה ממש פירוק סופי של הגוף הזה שנקרא פסגות בית השקעות, תחת הידיים של אותה ציבורית. אנחנו כחברת נאמנות שפעלה שם, והייתה מיום הקמתה, ואילך הייתה מאוד, נקרא לזה מאוד מצליחה, בטח בתקופה של פסגות שלא כל כך הצליחה, היינו תלויים בחבר בורסה, יעיל ומתפקד. חבר בורסה ישב בתוך פסגות ניירות ערך, והחלטנו שאנחנו רוצים לשמר את חבר הבורסה הזה בחיבור אלינו.
ואז מה עשיתם?
נכנסנו לתקופה יחסית ארוכה שניסינו לרכוש את חבר הבורסה עם כל מיני שותפים.
ורכשת בסוף או לא?
בסופו של דבר רכשנו.
אז אתם בעצם פסגות ניירות ערך רכשתם את החבר בורסה?
לא, אנחנו פסגות אקוויטי, חברת הנאמנות,
okay.
יחד עם עוד 2 שותפים חזקים. אחד זה סיגמה קלאריטי בית השקעות,
כן.
והשני זה חברת קרמל קרדיט. שמובילים אותה עוזי דנינו ורונן תורם, שניהם היו אחד מנכ״ל
ואתם רכשתם בעצם את פסגות, רכשתם בעצם את פסגות ניירות ערך.
פסגות ניירות ערך ואת המותג פסגות.
כן, ושהחבר הבורסה, איך קוראים לו? זה חבר
הבורסה. פסגות ניירות ערך.
פסגות ניירות ערך. עכשיו, רק בשביל הזה, אז צריך...
בעצם היום בתוך הקבוצה יש את פסגות בית השקעות החנש, תחתיו יש את פסגות ניירות ערך עם כל הפעילויות.
רק אני רוצה פה לקחת משהו. אנחנו ככה, אתה יודע, נאסף, אנחנו ככה ב... אתה יודע, אנחנו unbanked, ואנחנו ככה כזה מאוד בעולם הזה של הקריפטו, אבל צריך להגיד, בבורסה, כדי לסחור, אתה לא יכול לסחור לבד. אתה יודע את זה?
אתה צריך כאילו בן אדם שיהיה לך את הרגולטור וכאילו את האישורים שמתאימים, לא?
יותר גרוע מזה. יש לך משהו שנקרא חבר בורסה. חבר הבורסה הוא היחיד שיכול להחליף בעצם ניירות ערך בתמורה לכסף, או להחליף ניירות ערך עם מישהו אחר.
או בנק.
או בנק. ומה שאתה צריך לעשות...
אבל לא מדובר פה על בן אדם ספציפי או...
לא, זה גופים. יש לך IBI, Excellence, יש לך בנקים, אנחנו.
תחשוב שבמקום להיכנס ל-Bits of Gold היום, או לקראקן לצורך העניין, או ל-Bitstamp, אז אתה היית צריך למצוא מישהו שייכנס עבורך לאחד מהאקסצ'יינג'ים האלה, והוא יבצע בשבילך את הסחר, ואתה רק תעבוד מולו. אגב, זו שיטה שהיא יחסית טובה, במתי שאין נגישות בעצם. זאת אומרת, שאתה יכול לעשות את המסחר רק בטלפון, או שאתה, יש לך רק טלגרף בשביל להשתמש, אבל בשביל ה-121, 2025.
צריך מיושן, כן.
תראו, מה זה מיושן? בסופו של יום, אתה צריך גורם פיננסי שידע לפתוח חשבון, וידע לבצע את ה, גם את הסליקה, את הרכישה, המחירה, גם של מניות זרות, גם מניות ישראליות, להחליף בכסף, לסלוק במסלקת הבורסה, זה לא דבר כזה פשוט, נכון שהוא...
בקריפטו זה פשוט?
הכל נשמע יותר פשוט בקריפטו, אבל אתה צריך לזכור שבסוף יש לך קשיים אחרים בקריפטו.
לא, רגע, אבל שנייה אחת,
נגיע, אני
רוצה כאילו...
אבל אתה צודק,
זה
מערכת, בסוף כל המערכת של רכישה, מחירה, סחר בניירות ערך, זה מערכת מורכבת עם המון המון רגולציה, עם תהליכים בנקאיים, עם קסטודי.
זה לא רק הקטע של, אתה מבין אסף, זה לא רק הקטע של רגולציה. זה הקטע שאשכרה המסחר עצמו, בעולם הזה של ניירות ערך, מתבצע בשני טקטים. זאת אומרת, אתה סוחר מול החבר בורסה שלך, והחבר בורסה שלך הוא זה שיושב בשולחן של הגדולים, והוא סוחר מול חברי הבורסה האחרים, אבל זה אפילו...
לא מול חברי הבורסה, הוא מול מסלקת הבורסה, מול הבורסות הזרות, בסופו של יום.
אבל מדובר פה על השחקנים הגדולים, לא על הבן אדם שקונה פה מניות בטלפון.
יש מספר בודד של חבר בורסה שאינם בנקים, יש את הבנקים, בדיוק כמו שבנק יכול...
מועדון סגור. זה מועדון סגור, זה קלאב סגור.
כאילו לא מדובר פה על הבן אדם שקונה, מרוויח 2,000 שקל במניות בטלפון שהוא עושה עסקה.
זה בדיוק, איך אתה עושה את זה? אתה נכנס להפליק, אתה בעצם פותח חשבון מאחד בתי השקעות, או בחשבון בנק שלך.
אבל זה הכל בכאילו, אתה מבין? כשאתה סוחר בטלפון שלך, אתה בכאילו. כי תכלס, מה שאתה עושה, זה אתה מחליף מניות מול איזשהו גורם שני, והגורם השני מחליף מנהל, הוא בעצם זה שבאמת מבצע את הסחר. כשצחי אומר לך, הוא מבצע מול המסלקה, אז זה אומר שהוא פועל מול מול איזשהו קופאי כזה, שהקופאי יודע לקחת ממנו כסף ולתת לו מניות, או לקחת ממנו מניות ולתת לו כסף, או לקחת ממנו מניות ולתת לו מניות.
אבל בביטקוין פשוט יש לך את הבלוקצ'יין, והבלוקצ'יין הוא הקופאי שלך.
זה לא נכון, כי מה שיש לך בביטקוין, יש לך אקסצ'יינג', שבאקסצ'יינג', מה שהוא עושה זה מחבר בין קונים למוכרים. יכול להיות אקסצ'יינג' ריכוזי, ואז זה ממש... זה מאוד מאוד דומה, רק שאתה חבר בורסה. זאת אומרת, זה אקסצ'יינג' ריכוזי, אתה מחפש אנשים שקונים, ואתה רוצה, אנשים שמוכרים, ואתה רוצה לקנות או הפוך, ואז ברגע שיש הסכמה על שער, מתבצעת העסקה, זה אפשרות מספר אחת. אפשרות שנייה, זה בורסה מבוזרת, שהיא באמת מבוססת בלוקצ'יין, אבל שם זה עובד יותר עם צמדי מסחר, לא משנה, בהזדמנות נדבר על זה.
תראה, קודם כל מה שאתה אומר, זה תפיסת עולם מעניינת, אבל בוא תשווה את זה רגע למערכת הבנקאות עם כסף, פיאט. אתה לא מתקשר ישירות מול בנק ישראל, אתה עובד מול הבנק שלך, ושם אתה עושה בדיוק את אותם עולמות של החלפת כספים, הפקדת פקדונות,
לקיחת הלוות. זו הביקורת של ביטקוין על המערכת הבנקאית, זאת אומרת שהיא אומרת, be your own bank, תהיה הבנק של עצמך, ותחזיק את הכסף לעצמך. אגב, יש לזה המון סיכונים, אבל זה
מה שבאתי בדיוק להגיד, זה שאם תשווה את העולמות של חברי בורסה, עולמות מסחר בניירות ערך, כגופים עם המון רגולציה, לעומת מה שקרה ב עשור האחרון בעולמות הקריפטו. אתה תראה שהסיכון כמובן, להונאות, למעילות, בעולמות האלה, הוא קיצוני בצורה, שמה להשוות, זה לא משנה אם תלך לעולמות FTX, או כל סיפור אחר שהתחולל בשווקים.
כן? יחסית, יחסית לעולם, יחסית לעולם. אוקיי, בוא, בוא ניקח כמה דוגמאות. סלייס?
אבל זה לא, עוד פעם, זה לא חבר בורסה.
רגע, אני אגיד סלייס.
זה לא חבר בורסה.
אוקיי, אז מה?
אתה בעצם, אם אתה תיקח גוף שעושה פעולת תיווך, הוא חיצוני, הוא
נותן, תראה, הוא נותן ייעוץ. משקיעים הפסידו,
הוא נותן
משקיעים. בוא נמשיך, נטו, קבוצת נטו, וולדסטון, עזוב אותך.
אבל עוד פעם,
השוק הישראלי מלא בהונאות שהם לא קריפטו, על מה אנחנו מדברים?
אני מסכים שהונאות יש גם בקריפטו וגם בפיאט.
ואגב, מה שמעניין, אתה יודע, אמרת מקודם FTX, אז אני ישווה ויעלה. FTX ומאונט גוקס, אבל אתה יודע מה משותף לכולם, להבדיל מהמסכנים שהפסידו את הכסף בסלייס, שכל אלה אספו להם את הדולרים שלהם, ועכשיו יש להם יותר דולרים מהיום שעונו אותם. לא שזה היה בסדר.
לא, אבל זה בגלל עלייה בערך,
עזוב. זה טוב שסם בקומן פריד בכלא למשך שנים, אבל העובדה היא זה שכנראה יש איזה שהם מנגנונים שמאפשרים לפצות את זה.
זה לא מנגנונים.
להבדיל ממה שקורה בסלייס, או בכל שאר ההונאות המטורפות, שקורות אפילו רק כאן בשוק הישראלי. איך אנחנו יכולים לבוא ולהגיד, לדבר גבוהה גבוהה על, על אוקיי, השוק הבנקאי הוא כזה מצוין, הוא כזה נהדר.
הוא שדבר לא מצוין.
אנחנו יושבים כאן עכשיו אחוזת בית, אתה יודע, פה, אתה יודע מטר מכאן מה היה? הבנק למסחר. מה קרה לבנק למסחר?
נכון.
אתי אלונו לקחה נכון. שלא לקחה חופש 7 שנים, נכון. ומה קרה לו?
אז
עם בלוקצ'יין זה היה קורה?
זה נקודה מצוינת. הסיבה היחידה שהחברה שלך ממאונט גוקס קיבלו יותר היום מה שהיה להם, כי בזמן שחלף הערך הכפיל את עצמו והאמיר, ולכן גם החלק שהם קיבלו עלה על מה שהם הפסידו, זה יכול להיות בדיוק הפוך, לכן זה לא נראה לי בר השוואה. אבל הסוגיה של הבנק למסחר, זה בדיוק שיש לך איזושהי נקודה שבה מערכת הרגולציה, האכיפה לא עבדה כמו שצריך, אז קרה מה שקרה. דרך אגב, בסופו של יום, גם שם, בדומה למאונט גוקס, היה תהליך של השבת כספים וחלוקה וביטוחים בשביל לטפל במשקיעים. גם בסלייס קורה דבר כזה, למרות שעוד פעם, אי אפשר לשוות את סלייס לא לחברי בורסה ולא בנקים, זה גוף שהוא לא זה ולא זה, זה גוף אחר. בוודאי שבעולמות ההשקעה תמיד יהיה לך הונאות מסוגים שונים, והמקום של האכיפה והרגולציה בא בדיוק לטפל בזה. אני לא בא ואומר שזה עדיף, אני בסך הכל מסביר לך המערכת הזו עובדת היום. הדרך שבה אתה מבצע מסחר בניירות דרך היא שונה. בסופו של יום היא נבנתה לאורך הרבה מאוד שנים, ובסופו של יום אתה צריך להבטיח גם סוגיות של נזילות וגם סיכונים וגם יכולת לבצע את זה בזמן מיידי ובמחיר הנקוב, ושלא יהיה אפשר לבוא ולעשות את אותם הרצות. אז זה פשוט דבר שונה.
תגיד, אבל אתם, הדבר אולי אחד מהגדולים אצלכם, זה שלא רק שלקחתם גוף שהיה בבעיה והצלחתם לאט לאט להתחיל לשקם אותו, אתם גם נותנים פתרונות מאוד מאוד חזקים לעולם הזה של, לעולם הזה של מחזיקי מטבעות דיגיטליים, נכון. מחזיקי ביטקוין, נכון. מחזיקי קריפטו, ואתם מאפשרים להם, אנחנו בעולם שהוא עולם עם הרבה 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 חסמים, אתם נותנים להם פתרון שהוא כמו אוויר לנשימה.
כן. כן, ועוד יש דרך ארוכה לעבור. זאת אומרת, okay. אנחנו לדעתי רק התחלנו לגעת בנושא הזה.
ספר על זה.
אז אני אספר טיפה.
עכשיו תקשיב רגע, אני לוקח דף ועט, כי עכשיו צריך לרשום.
כן.
כן.
עכשיו, עכשיו מתחיל החלק המעניין. תראו, אני אגיד את האמת. זאת אומרת, אני הכרתי את נושא הביטקוין, שותפיי לעולמות שבאתי מהם, פיננסים, שוק ההון. הכרנו את זה כזה, איזה משהו שאנחנו לא מבינים בכלום. כמו נסיפורים, הלבנות הון, דרכים, שוק שחור, כל מה שאתם מכירים.
לא, אי אפשר להגיד את זה בפודקאסטים של ביטקוין.
אני בא ואומר את זה בתור נקודת הפתיחה. אי אפשר להגיד את
זה. ג'נליסיס בדוח האחרון שלהם.
עצור.
ג'נליסיס בדוח האחרון שלהם אומרים שאיליסית אקטיביטי זה 0.34%.
אני עוצר אותך, אני רענו שם היום.
מהשוק, זה אומר ש 99.66% מכל העברות הקריפטו בעולם הן בסדר.
ניר, אני מדבר על צחי שלפני 7 שנים, ששמע, זה משהו שמע, לא משנה, מכל מיני סיפורים, באתי בעולם של רשות המיסים, משרד האוצר, התחילה לצאת הטיוטה הראשונה של מה עושים עם זה, זה מטבע, זה נכס, כל הסיפורים ההם, ככה נתקלתי בזה. וכשנכנסנו לעולם שלנו בפסגות אקוויטי, והתחלנו לעשות עסקאות, הרבה עסקאות, והמטרה שלנו הייתה להגדיל את היקף העסקאות, ולהגדיל את מקורות הכספים, שמביאים את אותם כספים לעסקאות, כדי שגם הכסף יישאר בבית ההשקעות עצמו, וישמש לעוד פעילויות. אז התחלנו להתקל בבקשות ראשונות של קבלת כספים, שמקורם בקריפטו. ושאלנו אותנו, אוקיי, מה עושים עם זה? הגיע המקרה הראשון, סכום ניכר, משמעותי מאוד, שיש לו עסקה בישראל, רוצה להשקיע, רוצה לשלם מס, ויש פה עשרות מיליוני דולרים, אי אפשר לגע, אף אחד לא יודע איך לטפל בהם. וסביב האירוע הזה החלטנו לקחת פיילוט, מכיוון שאנחנו חברה חדשה, מאוד טכנולוגית, קל לנו בסך הכל לזוז מהר, ולקחנו איזשהו צוות ושמנו אותם פרויקט על האירוע הזה, ובחנו בעצם איך אפשר בצורה שאין איתה, זאת אומרת שהיא מניחה את הדעת מבחינה ציוטית, לנתח את נתיב הכסף הזה ולראות אם הוא תקין או לא. ובעצם אז התוודענו לראשונה לתהליכי AML לא זרים לנו. עושים AML מורכב, בסופו של יום אם אני מקבל כספים מאיזה נאמנות זרה שיושבת בשוויץ, יכול להיות שמקורות הכספים ותהליך ה-AML יותר מורכב אפילו ממה שאתם מכירים בעולמות הקריפטו, כי פה לפחות כל המידע קיים לי. אז התחלנו בעצם את הלוודע לראשונה לצ'יינליסיס וחברות דומות ולתהליכי ה-AML הרלוונטיים, בנינו איזשהו נועל פנימי, ובעצם התחלנו לתקוף את הנושא הזה. בסוף הדרך אני אקצר לכם את כל הסיפור האורך והמשעמם של תהליכים ציוטיים בגוף תחת רגולציה, בנינו נועל סדור, יצרנו תהליכי בדיקה, אמנם זה לוקח מעט יותר זמן מאשר כספי פיאט, אבל עדיין יחסית זמן קצר, אנחנו יכולים להניח את דעתנו אם תקין או לא, ולקבל את הכספים. בסופו של יום, חבר בורסה זה גוף שיש עליו גם אחריות, אבל הוא גם יכול להיות עצמאי. זאת אומרת, יש לו את הציות ואת הלבנת הון שלו.
בואו נשאל את השאלה הזאת יותר לעומק. אם אתה ממיר קריפטו, אז אתה צריך להיות נותן שירותים פיננסיים מורחב, לא? זאת אומרת, אתה צריך רישיון ספציפי של המרת מטבע דיגיטלי.
קודם כל, רישיון חבר בורסה מאפשר לך לעשות הרבה מאוד דברים. תרף ניגע מה רישיון חבר בורסה יכול לאפשר לך בעולמות האלו, כי גם הבורסה מתחילה להתקדם לשם. אנחנו עשינו את הכל דרך זרוע של חברת הנאמנות. זה היה השלב הראשון. כלומר, אנחנו נכנסים לנעליים של הלקוח. חשבון נאמנות עבור נהנה X, פותחים עבורו, ובעצם בנעליים שלו כנאמן, בעצם עושים את כל תהליך המימוש. עכשיו, בשלב הראשון היינו מקבלים רק פיאט. אנחנו לא היינו מקבלים קריפטו, היינו מקבלים פיאט שמקורו בקריפטו, לא ידענו לקבל קריפטו, להמיר, או להחזיק, או לעשות שום דבר דומה לזה. והיינו מקבלים מכל מיני, או מבנקים זרים, בנקים אמריקאים, או מכל מיני אקשיינג'ים. זה היה קצת מסרבל, ואפילו הופכת מורכב, וגם מייקר את התהליך. באיזשהו שלב, כשהשתכללנו, והתחלנו לעשות את זה בהיקפים יותר ויותר משמעותיים, גם לצורכי עסקאות בישראל, גם לצורכי חזרה לעולם ההשקעות הקונבנציונלי, לעולם המשקיעים שחזרו מעולם הקריפטו, לעולם הפיאט והשקיעו, והיו מקלה שיצאו החוצה.
אוקיי.
החלטנו שאנחנו רוצים להיות הגורם שעושה את זה. ובעצם התחלנו, בחרנו את האפשרויות, בחרנו בשלב הראשון לעבוד עם Coinbase Prime, יש להם מערכת, המערכת הפריים היא קסטודי לגופים מוסדיים כמונו, שם אנחנו מחזיקים ממש ארנקים בתוך המערכת הזו, ארנקים בנאמנות עבור הלקוחות, מערכת מאוד מובטחת, כמה שאפשר כמובן, עם ביטוח, עם כל המשמעויות שאנחנו כחבר בורסה וחברת נאמנות תחת בית השקעות ישראלי יכולים לתחזק, ואז התחלנו לעשות את זה בהיקף יותר נרחב, של ממש לפתוח חשבון נאמנות עבור לקוחות, לקבל את הכספים, להמיר, ולהחזיר אותם בעצם לעולמות שלנו, לקחנו את זה צעד קדימה. אנחנו היום מחזיקים עבור חברות טוקנים לעובדים.
רגע, אבל שנייה, בוא, לכתי דקה אחת קודם. אז אתה בעצם בא אליך לקוח, הוא יכול להעביר אליך מה? הוא יכול להעביר אליך קריפטו? הוא יכול להעביר אליך... מה הוא יכול להעביר אליך?
קודם כל, הוא צריך לעבור את כל התהליך ושנסכים שהוא יהיה, שהכל תקין, וברגע שהכל תקין והמטרה ברורה, אז מבחינתי בסופו של יום הוא יעביר לי פיאט שמקורו בקריפטו, את הקריפטו עצמו, ואני אמיר אותו תחת החשבון של פסגות באותו קסטודי, זה לא משנה לי. האופציה שנייה מן הסתם תהיה זולה, מהירה ויעילה יותר, כי הכל קורה תחת השליטה שלי.
כן.
ואני עושה את זה שם בהיקפים די משמעותיים.
אבל למה הוא צריך אתכם? למה הוא צריך אתכם בעצם?
מאוד קל. בשביל... הוא צריך אותי, כי בסופו של יום, אם הוא עבור את התהליך שלי, אז הכסף יתקבל פה, בוודאות. זאת אומרת, כל עוד אני אישרתי אותו בתוך כל התהליך הזה, כסף יתקבל בוודאות, הוא יוכל.
אבל אם הבנק שואל מה מקור הכסף, ואתה עונה לו...
קריפטו.
קריפטו.
אני שוב פעם, אני חוזר צעד אחורה, ואני אומר לכם שאני חבר בורסה, יש לי ציות עצמאי, יש לי מערכת הלבנת הון שלי, בסופו של יום...
זה צריך אותך בשביל החותמת.
זה לא יש לי חותמת. אני מקבל כספים ממקור זרים, יכול להיות מקור קריפטו, יכול להיות מקור רגיל סטנדרטי, לצרכים שונים.
הוא לא צריך אותו בשביל החותמת, הוא צריך אותו. אני בגלל בסוף... בגלל שהוא הצליח... רגע, אני רוצה שנייה אחת זה. מה שצחי הצליח, מה שצחי ובפסגות הצליחו, הם הצליחו, הם רעבים.
זה לא רק אנחנו דרך אגב.
הם רעבים ותחרותיים, אז הם הצליחו לפתח מערכת שמאפשרת להם להבין במה הם מתעסקים. הקלישה הזאת של לנהל את הסיכון הציוטי, זה לא סתם. זה להגיד, מי הבן אדם שמולי, מה הוא עשה, מאיפה הוא הביא את הכסף, דרך איפה הוא עבר. עכשיו, הדבר הזה דורש מומחיות. זאת אומרת שצחי והחברים שלו היו צריכים לשבת ולעבוד הרבה זמן כדי להבין ולהביא את המומחיות הזאת הביתה אליהם. ברגע שהם הביאו את המומחיות הזאת, המומחיות הזאת מאפשרת להם באמת לחתום. אבל כשהוא חותם, אז הבנק אומר לעצמו, אוקיי, אני סומך על צחי, כי אני לא על צחי, על פסגות ניירות ערך, אני סומך עליהם, כי אני יודע שהם מנהלים, יש להם סדרה של תהליכים שאני בדקתי אותם, עברתי עליהם, ואני חושב שהם תהליכים טובים. ולכן אני מאפשר לו להכניס את הכסף. אני בתור בנק קשה לי יותר להכניס את הכסף, כי לא עשיתי את זה אצלי. אנחנו מקווים שכל הבנקים יפתחו גם את המערכת הזאת אצלהם, ואז יהיה תחרות לצחי ולחבריו. אבל כרגע שאין תחרות, כל הכבוד. תראה, הלך, עבד, פיתח שירות, כל הכבוד.
למי זה מיועד?
קודם כל, אני אתחבר למה שאני אומר, ואני אגיד שהוא אומר דברים מאוד נכונים, אבל צריך טיפה להוסיף על זה. אחד, הוא צודק שלי יש תצומות, החלטתי שזה נושא שאני מתמחה בו, בניתי צוות, מערכות, נהלים, חוות דעת פנימיות, חיצוניות, בשביל להיות מסוגל להתמודד עם זה. והתהליך ה-ML הוא לא רק מה שקורה לבלוקצ'יין, הוא הבן אדם, הוא החברה, ומקור הפיאט שנכנס לקריפטו וחזרה החוצה, כל התהליך עצמו. אני לא חושב שאני יחיד, אני חושב שגם בתי השקעות אחרים עושים את זה בצורה כזו או אחרת. נכון שאנחנו לקחנו את זה שלב הרבה יותר ממוקצע, נקרא לזה, גם מול המערכת הבנקאית. ותזכור שבסוף חבר בורסה, זה לא שהוא אין לו תקשורת או אין לו אחריות מול הציוד של הבנק, אבל בסופו של דבר הוא ישות עצמאית מפוקחת, שיכולה לבוא ולעשות את התהליכי הציוד בעצמה. זה שאני אומר לבנק זה קריפטו, אבל זה אחריות שלי כחבר בורסה. בשונה מצב, שאתה לבנק ישירות, ואחריות היא יושבת על כתפי הבנק הרבה יותר מאשר שאני עובר דרך הבנק. ולכן זה גם מקל עלינו לבוא ולייצר את הנתיב הזה אל מול המערכת הבנקאית, וגם כשהחלטנו שזה כן, זה יהיה כן. בסופו של דבר. כן, זה אומר שיש מקרים שאנחנו מחליטים שלא. אם זה בגלל היקף, או בגלל מורכבות, או בגלל אנונימיות, או בגלל תהליכי ה-ML על הגורם עצמו, בלי קשר לקריפטו, היו לנו לא מעט מקרים, או יש לנו כל הזמן מקרים, שאנחנו דוחים.
חבר'ה שיגידו סליחה על זה, אבל בכל זאת, מהמקום האידיאולוגי, יש שיגידו שזה נוגד את האידיאולוגיה של המטבע הדיגיטלי, שזה כאילו השמרנים, הדתיים, כמו שהגדרנו אותם.
לא, מה פתאום? כל עוד, תשמע, אני אגיד לך ככה, כל עוד אין לך אפשרות...
מה זה? נכנסת פה חברה, שהיא כביכול חברה ממוסדת, חברה שהיא כאילו יעני בנקאית במרכאות מכופלות.
כל עוד אין לך אפשרות, אתה לא יכול היום ללכת לקנות צ'יטוס במקולת עם ביטקוין, בסדר? המקסימום שאתה יכול לעשות זה ללכת לקנות טלוויזיה במחסני חשמל. אגב, גם כן תהליך קצת מסורבל. בסדר? מי שניסה אותו תהליך טיפה מסורבל.
זה אחלה, אבל אני אומר לך כאילו באידיאולוגיה.
אז לכן, עזוב שנייה אחת אידיאולוגיה, אתה צריך להתחבר למציאות. בן אדם קנה ביטקוין, קנה ביטקוין באלף שקל, היום יש לו 5,000 שקל, שמח וטוב לב, הוא הולך ומוכר את הביטקוין, לא משנה באיזה בורסה שהוא רוצה, עכשיו יש לו 5,000 שקל, לא יודע, בג'ימני לצורך העניין, הוא בא לעשות העברה על הבנק שלו, הבנק שלו אומר לו, חפש את החברים שלך, חבר שלי, לך תביא לי חוות דעת מומחה ב-50,000 שקל, אין לו אפשרות, הוא הולך לצחי, צחי מסתכל, אומר, אוקיי, אני רואה איפה קנית, אני רואה איפה מחר, אתה סלמת?
אני אגיד לך יותר מזה, בסוף יכול להיות שחלק ממשקיעי הקריפטו רוצים להיות מסוגלים גם לבוא להשקיע בעולמות אחרים, במניות או בכל דבר אחר. הם רוצים שהמעבר יהיה אפשרי, שהוא יהיה רציף בין הפיאט לקריפטו. בטח בעולם ההשקעות, אז לי יש אינטרס, כמובן כל עוד הכל תקין. בוודאי שיש לי אינטרס לעודד את זה. מעבר לכך, לצורך העניין עשית את זה, נפגשת עם רווח, לצערך עדיין רשות המיסים לא מקבלת ביטקוין כמכשיר שאפשר לשלם עליו את המס. כלומר, בסוף יש לך צרכים, גם אם זה נוגע את האידיאולוגיה ואני לא נכנס לסוגיית האידיאולוגיה, לחלוק על זה, לא לחלוק, וגם אם זה נוגע את האידיאולוגיה, בסוף יש לך צרכים, הצרכים יומיומיים, שאתה צריך להתמודד איתם. אני מנסה להיות פרקטי. נגיד, המטרה שלי בסוף, לאפשר את המעבר כדי שיהיה מסחר יותר משמעותי, השקעות דרכי גם בזה וגם בזה, וגם לאפשר בסוף לגורם שעשה רווח בעולמות הקריפטו, והוא רוצה להשקיע עכשיו בחברת סטארט-אפ, הוא לא יכול לעשות את זה, להביא את ההון הזה.
צחי, לסיום, בעוד 5 שנים הבעיה הבנקאית נפטרת, כל הבנקים מקבלים קריפטו קלי קלות, אז מה בעצם הצעד הבא של פסגות ניירות ערך בתחום הקריפטו? איפה אנחנו נראה אתכם, פותרים בעיות והולכים קדימה?
אז בדיוק עכשיו אנחנו נכנסים לשלב הבא. כמו שאמרתי שאנחנו היום מחזיקים טוקנים עבור חברות, עבור עובדים, סוג של אופציות לעובדים, מפשילים אותם, נועלים אותם וכולי, שזה מוצר אחד שאנחנו מאפשרים. השלב הבא, קרנות שרוצות לרכוש את נכס הבסיס כדי קרנות גידור למיניהם, יציאה מקריפטו חזרה, אנחנו רוצים להיות אלה שמאפשרים או לבנות את המכשירים האלה אצלנו, והדבר הבא בעצם ביחד עם הבורסה לניירות ערך פה מעבר לכביש, אנחנו רוצים להיות, זה כבר אפשרי אבל עדיין במסגרת קצת מורכבת, להיות גורם שיכול למכור קריפטו. חבר בורסה ישראלי ימכור קריפטו בקרוב.
אנחנו נראה
תוכל להיכנס לאפליקציה של פסגות, לקנות מניה זו, מניה אחרת, וגם לקנות ביטקוין ולמכור, ותוכל לעשות את זה.
ממש לקנות ביטקוין או לקנות תעודת סל?
לא, ביטקוין.
אנחנו נראה תעודת סל ישראלית על ביטקוין?
יש כבר.
לא, הקרנות המחכות, הן קרנות מחכות, שקרנות מחכות, שקרנות מחכות.
לא, עכשיו ממש.
6 הקרנות המחכות שהושקו עכשיו, אני יודע, כי קראתי את התשקיף,
הן ממש
תעודות סל, הן מחכות קרנות שנסחרות, הן מחכות קרנות מחכות שנסחרות ב-CBOE.
לא, מה שאני אוהב את צניר זה שזה...
The hate.
שהוא... לא, אבל שהוא גם בא, הוא בודק את זה יפה. אז אתה צודק, יש, אבל זה קצת תחפוש את מה שיש היום.
נכון.
אתה צודק
שברגע... אז הפסגות תיתן לנו ETF.
ברגע שאני אוכל לעשות את מה שעכשיו אמרתי לכם, למכור, לקנות, כמו שאתה קונה אצלי מניות, תוכל גם ביטקוין ואיתר, וזה כבר מותר במסגרת מסוימת.
אני רק פוסטרטג'י, אתה צריך ETF עכשיו.
אז אפשר באמת יהיה לעשות את מה שאתה אומר. זה יקרה שם. וכן, אני מוכן לעשות איתך את הרעיון הזה בעוד שנה, ואני מניח שמה שתיארתי יהיה. גם את זה וגם את זה.
יאללה, רושמים ביומנים שנה מהיום, ביטקוין בכמה ביטקוין יהיה? טוב, לא נגיד.
זה אתה, אני לא נכנס, אבל...
אנחנו לא ביטקוין יהיה בעולם.
אתה יודע שדודו אולצמן אמר לנו אז, אתה זוכר מה הוא אמר? הוא אמר, ניפגש או ב-150 או ב-50. עכשיו, היום בבוקר, אנחנו יודעים שלפחות... לפחות צד אחד שלו, יש מצב שהוא לא היה כל כך רחוק.
התקנתי עדיין.
אנחנו בדרך למטה, חביבי. אנחנו על הרולר קוסטר.
בסדר, עד שזה יצא, נראה מה יהיה.
נראה, עד שהפרק דוסם. צחי אירון, מנכ"ל פסגות ניירות ערך, תודה רבה שהיית איתנו.
תודה רבה, שמחתי, היה לי מאוד כיף.
אנחנו היינו אנשי הביטקוין, פודקאסט, איגוד הביטקוין, שגרירות, איגוד הביטקוין הישראלים, שם מאוד מוקדם בבוקר. אתם יכולים למצוא אותנו בכל הפלטפורמות, ספוטיפיי, אפל פודקאסט, יוטיוב, שימו לנו לייק, תעשו סאבסקרייב. מה, אני אסתכל?
תודה רבה, אסף גרף.
יאללה, זה היה ניר הירשמן, אני הייתי אסף גרף, יאללה פיס.
תודה לכל מי שהשתתף בהכנת הפרק. תודה מיוחדת למני רוזנפלד, יושב ראש איגוד הביטקוין הישראלי, שרק בזכותו אנחנו יכולים להביא את הסיפור הזה אליכם. הפקה בעריכה, ניר הירשמן. הקלטה ועיצוב סאונד, עידן קיין שמיר. את הפרקים שלנו ניתן למצוא בספוטיפיי, אפל פודקאסט וגוגל פודקאסט. למי שרוצה לקרוא עוד, אפשר להיכנס לאתר איגוד הביטקוין הישראלי, בכתובת bitcoin.org.il. אל תשכחו להירשם לרשימת התפוצה שלנו באימייל, אנחנו מספרים שם על הרצאות, אירועים ועוד דברים מעניינים שקורים בקהילת הביטקוין הישראלית. נתראה בפרק הבא של אנשי הביטקוין.